שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל שדראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1297, ואנחנו נשוחח עם הרב לייטמן על החיבור כאמצעי להשגת מטרות קבוצתיות. אנחנו חיים, סביבנו יש אנשים, בעצם זה סוג מסוים של קבוצה, בין אם זה בבית, אנחנו כמשפחה קבוצה, בעבודה, אנחנו בצוותים כאלה ואחרים, יש לנו חברים שאיתם אנחנו עושים כל מיני פעילויות, אנחנו חיים בקבוצות, יצורים חברתיים. ננסה להבין איך אפשר להביא את הרעיון של החיבור, כדי שיעזור לנו להשיג את המטרות של הקבוצות שבתוכן אנחנו חיים. תהיו איתנו, יעל בואי תפתחי בבקשה.
אז אני מזכירה שאנחנו נמצאים בקורס, בקורס שכבר אנחנו נמצאים באותו קורס, חודשיים, שלושה, אנחנו למדנו בקורס הזה באמת שהעולם הולך ונעשה יותר ויותר מקושר, ושאם אנחנו רוצים שיהיו לנו חיים טובים, ואם אנחנו רוצים להצליח בחיים האלה, אז באמת הבסיס להצלחה ואושר בחיים הוא לחיות בצורה יותר ויותר מחוברת, ביחסים טובים אחד לשני. את זה למדנו בקורס בחודשים האחרונים, ועכשיו התעורר בנו איזשהו רצון, הבנו כמה זה טוב, התעורר בנו איזשהו רצון להיות מין שגרירים של חיבור, ולהוביל את הרעיון הזה לתוך הסביבה שלנו. אנחנו חיים בתוך משפחות, אנחנו נמצאים בתוך עבודה, אנחנו חיים בצוותים בעבודה, יש לנו חברים. אנחנו רוצים בעצם להביא את הרעיון הזה לתוך הסביבה הקרובה שלנו, לתוך איזושהי קבוצה שבתוכה אנחנו נמצאים. עד עכשיו מה שלימדת אותנו, זה לימדת אותנו על הגישה הנכונה. אני כמובן לא, אני לא מנהיגה של איזה קבוצה, אלא אני שייכת לקבוצה כמו כל אחד אחר בתוך הקבוצה הזאת, ולימדת אותנו שהגישה צריכה להיות מאוד עדינה, לא כפייתית, אלא לבוא, להכיר קצת יותר את השטח, להבין בעצם מה המטרות של הקבוצה, ולהציג את החיבור כאמצעי להשיג את המטרות של הקבוצה. זה מה שלמדנו עד עכשיו, והגענו לשלב של ההסברה. כשאנחנו רוצים היום להתמקד בשלב של באמת איך פרקטית, אני מסבירה לקבוצה או מכניסה לתוך הקבוצה הזאת שבתוכה אני נמצאת בעבודה או במשפחה את אותם ערכים של חיבור. איך אני יכולה לעזור לאותה קבוצה להיות יותר ויותר ויותר מחוברת. אני רק מזכירה שאני אמנם למדתי בקורס ואני מאוד מאוד רוצה שזה יקרה, אני מבינה כמה זה טוב, אבל החברים שלי לא במשפחה ולא בעבודה, אין להם שום מושג בדבר הזה. ומכאן אנחנו בעצם מתחילים. אני רוצה לשאול קודם כל בצורה קצת יותר רחבה, מה גורם בכלל לבן אדם שנמצא בתוך הקבוצות שלי בחיים, להתעניין או להתחבר לאיזשהו רעיון מסוים?
מחפש. הוא מחפש בחיים שלו כל מיני תשובות על שאלותיו בחיים.
אוקיי, ואיך אני בעצם, ומה השלבים, מה השלבים בתהליך של הסברה? איזה שלבים יש בתהליך של הסברה כדי שאני אוכל באמת לקרב אליו את הרעיון שלי?
נו, כל אחד מאיתנו תמיד נמצא עם השאלות ותשובות, מוצלחות פחות, מוצלחות יותר, גם בשאלות וגם בתשובות. וכך אנחנו חיים. עד שאנחנו מתעייפים אולי מתוך השאלות ומתוך התשובות, ורואים ש... אין תועלת מהשאלות, כי אין עליהם התשובות הברורות שהם בר קיימה, ולכן אנחנו ככה עוזבים וזורמים בחיים היום כמו אתמול, וכך זה קורה. מה שאם כן, כאן יש לנו באמת שיטה מאוד מיוחדת ומאוד דבוקה לחיי יום יום שלנו היום דווקא, שאנחנו רואים שכנראה שבלי שיטה שמסבירה לנו איך אנחנו יכולים ממש להסתדר בחיים האלו, אנחנו לא נצליח לשרוד. כי בכל השנים הקודמות אנחנו לא כל כך היינו זקוקים לשיטות, אנחנו היינו חיים, אני נולד, אני חי, הולך לגן ילדים אולי, אחר כך לבית ספר, אחר כך לאוניברסיטה או לעבודה, לצבא, כל אחד לפי דרכו, מתחתן פחות או יותר, מביא ילדים, חייב לעבוד כדי לפרנס משפחה, וככה אנחנו עד שגומרים את החיים, וקם דור בינתיים מתוך החיים שלנו, בנים, אחר כך נכדים, וכך ממשיכים. לא היינו צריכים משהו לדעת מעבר למעגל מצומצם שנמצא סביבנו, שאנחנו נדע איך להמשיך את החיים. זה ידעתי, שאני צריך ללמוד משהו, לפי זה אחר כך אני אוכל לעבוד, לפי זה אני אוכל לחיות, וכך להביא לילדים שלי את השרביט, בוא נגיד. אבל בזמננו זה לא קורה. אנחנו מרגישים שמשהו השתבש בחיים שלנו. שלא מספיק לנו לדעת איך אנחנו ממשיכים את החיים, כי החיים שלנו הם נעשים מאוד מאוד מורכבים, מסובלים, וכאן זה הבעיה. מפני שכנראה שנכנס לתוך החיים שלנו איזשהו מרכיב חדש, כמה תנאים חדשים, שאנחנו באמת לא מסוגלים כך לשרוד. ואני זוכר את החיים של סבא וסבתא שלי, כן? שאני הייתי ילד בן 5, 6, 7 ועוד. החיים היו ככה מאוד פשוטים. להורים שלי היו כבר חיים יותר מורכבים. הם גמרו אוניברסיטאות, הם הלכו ללמוד, הלכו לעבוד, רצו כל הזמן להתקדם בקריירה שלהם והכל. שאני הייתי ילד ועלה, אני כבר הכנתי את עצמי מתוך הילד, למה אני הולך, איך אני מתקדם, מה אני רוכש, איזה מקצוע, איפה אני אחיה. אפילו אחר כך היה שאלה באיזה מדינה, ועוד ועוד. זאת אומרת, מדור לדור, אם אני הולך על שלושת הדורות האחרונים, אני רואה עד כמה שכל דור הוא התקדם בצורה מהותית בחייו, והיה צריך לרכוש בכל דור למה שמתאים לו, כדי לשרוד, להתקיים ולהתפתח. ועכשיו שאני נמצא כאבא ואפילו כסבא, אני לא יודע מה לעשות. אני באמת לא יודע מה אני אעשה אני לא יודע מה להציע להם אפילו, לילדים שלי, לנכדים שלי. כן? לא. וזה הבדל בין הדורות. והעולם נעשה כל כך בלתי צפוי, שאני לא יודע מה להציע להם. אני יודע שההורים שלי, הם חינכו אותי, כיוונו אותי, דחפו אותי לכל מיני צורות ההתפתחות. ואני לא יודע מה לעשות עם הילדים, כי העולם הוא כזה ש... אתה לא יודע מה קורה היום ואתמול ושלשום, ובעוד 5 או 10 שנים מה לצא לילדים. כן? וזו הבעיה שלנו. וגם כן, לא רק לילדים, אלא אנחנו בעצמנו. אני כבר לא מדבר על גיל שלי, כי אני כבר בפנסיה. כן, אבל נגיד לילדים שלי שהם בני 45-50, אני לא יכול לדעת איך הם יתקיימו, ולא יכול, בקצור, אנחנו חיים באי ודאות, וזה מה שמוליד בנו כל מיני ספקות בחיים שלנו. האם אנחנו חיים נכון, טוב או לא, האם אנחנו יודעים לאן אנחנו מתפתחים, מה לעשות עם החיים שלנו. ולכן נפתחים כל מיני קורסים וכל מיני אנשים שיודעים כביכול איך לעזור לנו למצוא את מהות החיים, מטרת החיים. אני לא כל כך רואה בהם משהו טוב והגיוני ורציני, אבל דורנו נמצא נגד שאלות כאלו שאין עליהן תשובות.
ומתוך המקום הזה שבו אתה כרגע תיארת לנו, כשאני נמצאת למשל בתוך המשפחה או בתוך, או בעבודה שלי, בתוך צוות, כדאי לי לספר להם את הדברים האלה? כדאי לי לדבר איתם על הדברים האלה?
כן, כולם צריכים לדעת המצב הפנימי של העולם, שהוא לא יודע לאן להתפתח, מה לעשות. זה מאוד מאוד רואים על ההתנהגות של המנהיגים למיניהם, שבאמת מיום ליום משנים דרכם ולא יודעים מה דרכם בעצמם. ואנחנו, זאת אומרת, אנושות, עד כמה שהיא התפתחה, היא הייתה מתפתחת כביכול בצורה שהיה מובן לה לאן היא הולכת, לקראת מה היא הולכת. אבל בסופו של דבר הגיע איזה שלב בהתפתחות שלנו, שאנחנו הגענו לאיזה מבוא סתום ולא יודעים, ולא יודעים מה לעשות איתנו הלאה.
מה שתיארת עד כה, האם אפשר להגדיר את זה כשלב הראשון בהסברה שלי כלפי הסובבים אותי?
כן, זה נקרא שאנחנו התפתחנו על ידי תהליכים טבעיים שנמצאים בכל אדם, בכל אומה ובאנושות כולה, והתהליכים האלה הם נקראים בשם אחד אבולוציה. ואז מובן לנו איך לעשות, מה לעשות, כי זה הכל הולך לפי רצון לקבל שלנו, שאנחנו לפי זה מתנהגים ומתפתחים, ואיכשהו ביותר או פחות מוצלח, אבל אנחנו הגענו לאיזו התפתחות מסוימת.
כל זה, כל מה שדיברנו עד כה, האם אני יכול להגדיר אותו, אני רוצה להבין את התהליך, כשלב הראשון בהסברה שלי לאנשים שסובבים אותי?
כן, אתה מסביר להם היסטוריה, גיאוגרפיה.
מה הסיכום מהשלב הזה של ההסבר?
סיכום שאנחנו מצינו את הכוח ההתפתחות שנמצאת בנו, שנמצא בנו, שאותו כוח, הייתי אומר, הרצון ליהנות, רצון לפתח את החיים שלנו בצורה מה שנראה לנו פרקטית, מובנת, קרובה וכללית לכולם. שאנחנו רואים שבכל העולם, פחות או יותר, ישנה אותה תהליך ההתפתחות.
אוקיי, זה סוף שלב ראשון בהסברה.
כן.
מה השלב השני?
לא יודע. כאן אנחנו כאילו מצינו את מצינו את הכוח שלנו הפנימי, ליהנות מהחיים, לרצות משהו, לגלות יבשות, לעלות לאוויר, לרדת לתוך אדמה, לבנות לעצמנו כל מיני דברים, להצליח, להרוויח, להתעשר. אנחנו עשינו כל מה שהיה אפשר, ובאיזו צורה זה הביא אותנו למבוי סתום. מה לעשות הלאה? אנחנו לא יודעים. אנחנו מצינו את החומר דלק מה שהיה לנו.
כשסיפרתי את זה לאנשים סביבי, בין אם זה נגיד צוות שאני שותף בו בעבודה, בין אם זה בני משפחה, חברים שאני עושה איתם כל מיני פעילויות של פנאי בדרך כלל. הרי שסיפרתי להם את כל זה, קודם כל, למה סיפרתי להם את כל זה? למה זה חשוב להם לדעת על זה?
כי הם מתחילים וכולנו מתחילים להרגיש שאין לנו לאן להתקדם, אין לנו רצון להתקדם, אין לנו חומר דלק, אין לנו דרייב, אנחנו לא יודעים מה קורה לפנינו, מזה מגיעים לייאוש, מחוסר אונים, מזה מתחילים לגלות בדור האחרון שלנו, בילדים שלנו, בנכדים נגיד מצידי, שהם לא רוצים כלום, הם רוצים ככה להסתדר בחיים רק מה שאפשר, הם לא מחפשים איזה השגות, הישגים, הם לא רוצים להיות עשירים גדולים, מדענים גדולים, הם מבינים שכל הדברים האלה לא מביאים מילוי פנימי לבן אדם. ולכן אנחנו רואים ש... אתה רוצה להיות מדען, לך תהיה מדען. אתה רוצה להיות עשיר, לך תאסוף את עצמך בבנק. וכן הלאה. אבל הרוב, הנוער ואנשים צעירים, הם לא רוצים את זה. מה הם רוצים? הם רוצים לחיות טוב, נוח, וזהו. להיכנס לאיזה משחק, להיכנס לאיזה דבר, ולהעביר את החיים.
אני רשמתי לי בינתיים שתי נקודות עיקריות בהסברה הזאת. אחד, אני הבנתי שאנחנו היום הגענו למצב של עולם שיש בו אי-וודאות, ואי-הוודאות הזאת מעוררת בנו כל מיני הרהורים וספקות ושאלות לגבי החיים. ונקודה שנייה, שהיום כבר להרבה אנשים אין מילוי פנימי בחיים. נגיד שדיברתי על כל הדברים האלה עם האנשים הסובבים אותי. מה הלאה? לאן אני מקדם אותם? למה סיפרתי להם את זה?
כדי לברר איתם יחד שהאם זה המצב הנכון שבו אנחנו נמצאים. יותר נכון אפילו לא אנחנו, אם אנחנו מבוגרים, אלה ילדים, אפילו נכדים שלנו.
אז אני צריך עכשיו, אחרי שאני נותן את ההסבר הזה הכללי, אני צריך להעלות שאלה לדיון?
כן, שאנחנו נבין שהשאלות האלה, מה שדיברנו איתם, הספיץ' הזה, מה שעשיתי לפניהם,
כן.
הוא התקבל. והם מסכימים כעיקרון למה שקורה, מה שנמצא בדורנו. ושדורנו נמצא מול השאלות כאלו שעליהם אין לנו תשובות. הם פונים עלינו, נגיד אפילו, כביכול שהיו פונים עלינו, לדור הזקן, אנחנו לא יכולים לענות עליהם, לכן הם לא פונים, הם מרגישים שאין לנו תשובות. והפעם ראשונה שקורה בהיסטוריה, בהתפתחות, שלא פונים לסקנים, מה שנקרא. כי אין תשובה. כי אין תשובה לסקנים. כי אנחנו הפסקנו להתקדם לפי התלם, לפי התהליך, שנקרא אבולוציה.
אוקיי, עכשיו אני רוצה לתת לך דוגמה של מישהי שלומדת אצלנו בקורס, ונראה איך היא תיישם את כל הדברים שדיברנו עד כה. אותה גברת שלומדת אצלנו בקורס, היא חברה בצוות של 6 עובדים. היא לא המנהלת, כולם באותה רמה בארגון, צוות של 6 עובדים. יש ביניהם שיתוף פעולה ברמה מסוימת, יש ביניהם גם תחרות כמובן, קצת קנאה. אתה יודע, כמו בכל צוות, יש אנשים, יש כל מיני יחסים. והיא אצלנו לומדת בקורס, והיא למדה שהעולם מתקדם לכיוון של אינטגרציה וחיבור והדדיות. היא מבינה כבר הרבה דברים, ואני מבין שהשלב הראשון שהיא רוצה להתחיל להביא את הרעיון של החיבור לצוות שלה, זה לספר את מה שדיברנו עד כה. נאמר שהיא הצליחה להסביר את זה בצורה הכי פשוטה ככה, אתה יודע, בגובה העיניים לגמרי. ועכשיו הבנתי שהשלב השני היה לברר איתם ביחד איך, מה הם חושבים לגבי זה. כן, זה השלב הבא, היא צריכה לנסות לברר איתם מה הם חושבים לגבי הדברים האלה?
נו, וזה ברור שאנחנו צריכים לברר מה הם חושבים.
ומה הלאה?
הלאה שאנחנו נגיע לעמק השווה. זאת אומרת שאנחנו נדע שכולנו מסכימים עם הידיעה הזאת, עם העובדה הזאת, באיזה מצב נמצא דורנו, ומה קורה במצב הזה עם הסכנים, עם זאת אומרת עם הסבות סבתות, עם האמהות ואבות ועם הילדים ואפילו עם הנכדים. יש לנו 4 דרגות, 4 רמות, ושאנחנו צריכים להבין איפה אנחנו נמצאים איתם עם כולם, ובהתאם לזה שאנחנו נראה את הדברים האלה בחיים, איך אנחנו נמצאים ממש בחוסר אונים, בחוסר כיוון, בחוסר, הייתי אומר, הבנה איך להתקדם, לאן להתקדם, לאיזה מצב. והגענו למצב שכולנו נמצאים באיזה הלם, ממה שהחיים בעצמם הביאו אותנו, ואנחנו לא יודעים איך לשלוט, להשתלף, להניק, לנהוג, להיות מונהגים, שום דבר. אנחנו פשוט נמצאים פעם ראשונה בחיים שאנחנו לא יודעים מה איתנו.
זה איך, מאוד יפה, כן, יעל, בבקשה.
איך אתה מברר את זה מול הצוות? אני היום עובדת בצוות עם עוד 5 אנשים, נתתי להם את הספיץ' ההתחלתי הזה, איך אני מבררת אם הם נמצאים איתי באותה עמדה, או מה הם חושבים על העניין?
מדבר, הזה? צריכים לעבור כמה, אולי שיחות, ואולי לא כמה אלה הרבה, זה תלוי איזה סוג אדם יש לפנייך, עד שהם יבינו למה את מתכוונת. מאיפה את לקחת כל הרעיונות האלה, את העובדות האלה, למה את כל כך בטוחה שאת מסתכלת נכון על החיים שלך, וכו' וכו'. אבל אחרי שהם כולם פחות או יותר מסכימים עם ההסתכלות שלך על החיים, אז כבר אפשר להתקדם הלאה, אבל לא לפני זה.
איך אני גורמת להם להסכים איתי?
עובדות מהחיים. תסתכלו מה עם דור הצעיר. מה עם דור הצעיר-צעיר, נגיד, כן? הנכדים שהולכים לגן ילדים ולבית ספר כיתות הראשונות. איך הם מתנהגים? כן? גם הם בעצם לא מסתכלים עלינו, על הסכינים. יש להם משהו בטבע שלהם, שהם לא מסכימים איתנו מלכתחילה. זה שלא היה אצלנו. אנחנו היינו תופסים אבא ואמא בידיים, והיינו הולכים איתם ללא לשאול. הם לא. אצלם זה ביקורת, והם לא רוצים להיות כמוהו. אני מדבר על ילדים שנמצאים בגיל 5, 10, כן, 12, שהם כבר לא מסכימים למה שאנחנו נגיד להם. יש להם, מפני שיש התקשרות ביניהם, התקשרות לאינטרנט וכן הלאה, הם מרגישים שיש להם במקום אבא ואמא מי שמכוון אותם. זה הרשת האינטרנט, בסך הכל. והם לא מאמינים לאף אחד. הם, יש להם תמיד אפשר להיכנס למחשב, ולוציא משם כל מיני ההפחדות מה שהם צריכים לחיים.
אני רוצה רגע להתקדם לשלב הבא, אני אגיד איך סיכמתי לי את השלב הזה. השלב הזה זה שההתפתחות הביאה אותנו למצב שהיום אנחנו נמצאים בסוג של הלם, לא יודעים מה לעשות מכאן והלאה. מה השלב הבא בהסברה?
שלב הבא בהסברה זה הקביעת המצב, שאנחנו נמצאים במצב הלא ידוע. פעם ראשונה בחיים של בני אדם, שהם לא יודעים לקראת מה הם הולכים. ואין לפניהם שום דוגמה טובה שהם יכולים להצטער אליהם, כן? להישייך אליהם וללכת. אין לך קומוניסטים, פשיסטים, סוציאליסטים, קפיטליסטים, אין לך כאלה מוצלחים וכאלה מוצלחים. יש פה ושם, אבל זה ממש חוגים מאוד צרים. ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם עצמנו. לכן דור הצעיר הוא לא רוצה להשקיע הרבה בלימוד, לא רוצה להשקיע הרבה בהתקדמות, באיזה מקצוע, במשהו. הוא רוצה להרוויח. ובשביל מה? כדי לשבת עם צ'יפס וקולה, או עם בירה ופלאפל, לא חשוב איך, ותעזבו אותי, אני עשיתי את החיים שלי. יש לי להיום את המזון שלי, ואת השטח מול השמש, וטוב לי.
עכשיו תגיד, למה היה לי חשוב להסביר את זה לאנשים שנמצאים סביבי, להביא אותם למסקנה שפעם ראשונה אנחנו הגענו למצב שלא ידוע לאן הולכים מפה הלאה. למה זה היה לי חשוב ומה השלב הבא שאני רוצה לקדם אותם?
כי מצב העתידי הברור שהיה תמיד לפני האנושות, הוא נתן לאנושות איזה דחיפה, משיכה, הוא היה מושך את הילדים ללמוד, ההורים לעבוד יותר ויותר. אני רואה על הילדים שלי, שהם כבר גדולים, והם בעצמם הורים וכן הלאה. אני רואה עליהם שהם עבדו ממש 15 שעות ביום, כדי להרוויח, להצליח ולהקים את עצמם. אני מסתכל על הנכדים שלי, הם לא רוצים חיים כאלו. וכאילו למדו מההורים שלהם שאין בזה טעם, בשביל מה אני חי? כדי להיות כחמור? כן? ונראה לי שהדור עוד יותר צעיר שעכשיו גודל, שהיום הוא בן 5 נגיד, הוא עוד יותר חכם, ואין לו דחף פנימי להשקיע את עצמו כדי לעשות איזה דברים בעולם, כדי להשיג איזה מעמד מיוחד או משהו. זאת אומרת, אותו הכוח שגרם להתפתחות האנושות, טכנולוגית, כלכלית, תרבותית, חינוכית, אותו כוח הוא אוזל.
אזל.
אזל.
הסתיים.
כן.
אז מה יהיה, הרב לייטמן?
אז לא צריכים כנראה. אני לא רואה שכתוצאה מזה אנחנו הגענו למשהו. מי מאושר? מי מאושר? אני לא יודע. אני חושב ש...
שאלה גדולה.
כן.
לאיזה נקודה אני רוצה להביא את האנשים בקבוצה שלי, שממנה תיפתח איזושהי אפשרות למשהו חדש?
דיון מה זה להיות מאושר.
תשמע הרב לייטמן, בלי ששמנו לב, הזמן שלנו עף.
כן, רק נקודה אחת. ברור לנו שאנחנו נולדים, ברור לנו שאנחנו מתים. איך להיות כמה שיותר מאושר בין שתי נקודות הללו?
זה למחשבה.
על זה מדברים, כן?
מקסים. הרב לייטמן, יש לנו עוד 1,000 שאלות, אז יהיה לנו כנראה עוד 1,000 תוכניות. תודה רבה בינתיים.
כל טוב לכם,
בהצלחה. תודה רבה, תודה גם לך יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.